וברכה. אנחנו בתיקון כ"ד, דף ראשון. התיקון מתחיל בראשית אותיות ירא שבת. אנחנו חוזרים לתחילת התיקון. באמצע השורה כתוב תיקון 24. בראשית היא אותיות ירא שבת, ושבת היא ראשי תיבות. שבת, ברית, תורה. כי שלושה דברים האלו צריכים לשמור ביראת השם. אדם בחיים שלו שרוצה לשמור על קשר חזק ופתוח עם השמיים, צריך לשמור על שלושה ערוצים מרכזיים חיוניים לחייו. הדבר הראשון זה שמירת שבת, הדבר השני שמירת הברית, והדבר השלישי שמירת התורה. כמובן שכל אחד כולל את כולם תמיד, והראשי תיבות זה אותיות ירא שבת, כלומר שתהיה יראה של שין בית ותו. גמטריה של שבת 300 ועוד 2 ועוד 400, 702. 702, 7 ועוד 2, 9. השבת היא מכלול 9 הספירות של גילוי הכתר עד הגעתו לעולמנו. וזה שאמר שבתותיי תהה דחיל, את שבתותיי תהיה ירא מלחללו. לחלל שבת פירושו של דבר לרוקן את השבת מן האלוהות. מלשון חלל, חלל פירושו מת, כי ימצא חלל באדמה. מי שמחלל שבת הופך את השבת ליום חול, עד כדי כך הדבר הוא אסור שאפילו בדיבור צריך להיזהר, שנאמר מדבר דבר. ומילת שבתותיי, למה זה בלשון רבים? היא כנגד הבינה הנקראת שבת הגדול. יש שבתות בשנה ויש שבת הגדול, שבת של המדרגה הגדולה. הסברנו כבר בשיעורים אחרים שגודל פירושו של דבר השפעה. ככל שאתה משפיע יותר אתה גדול יותר. קבלה זה קטנות. בשבת אנחנו תמיד בהשפעה, לכן הבגדים הם בגדים לבנים, כי הבגד הלבן הוא בגד של השפעה ולא בגד של קבלה. ויש מתוך כל אותם שבתות עוד שבת אחת מיוחדת שהיא נקראת שבת של שייכות למדרגה של הגדול, לא שבת הגדולה, לא ארץ הקדושה, ארץ הקודש, הארץ ששייכת לקודש. כאן השבת שייכת למדרגה שנקראת גדול, שבת שלו, שבת הגדול. מי זה אותו גדול? שורש הנתינה. איפה שורש הנתינה? עולם הבא. עולם הבא בינה. ספירת הבינה, בינה העליונה, היא האמא העליונה שממנה מולד החסד, שהוא בעצם בריאת העולם, עולם חסד ייבנה. זאת אומרת שמי נתן חיים לחסד, מי לימד את החסד לתת? האמא שלו. מחסד ומעלה זה עולם הבא, מחסד ומטה זה עולם הזה. זאת אומרת שבעצם השבת הגדול נמצא כאן. מתי זה שבת הגדול בשנה? ערב פסח. כלומר, אי אפשר להיכנס לפסח בלי לעבור דרך נתינה. השפעה. כלומר, פסח זה לא רק לאכול מצות, ולא רק שהבית צריך להיות נקי. זה לא רק שצריך לבדוק ולמצוא איפה יש חמץ, להיזהר מסעור וכל מיני דברים כאלה. הבניין הפנימי של פסח זה קודם כל השפעה. מי שלא מבין את זה, אז הפסח שלו הוא הופך להיות פסח אמנם הלכתי, נמוך, אבל הוא לא הבין את התוכן. לכן לפני שמגיעים לחסד, כי חודש ניסן כולו הוא ספירת החסד, אז יש לפני פסח שבת הגדול, שהוא בעצם לימוד של השפעה. בלי ההשפעה הזאת אי אפשר לחסל את פרעה, ואי אפשר לצאת ממצרים. כלומר, מצרים ופרעה זה רק רצון לקבל. בלי ללמוד רצון להשפיע, אי אפשר להיכנס לפסח. וכנגד המלכות, זאת הבינה, זה נקרא שבת הגדול. ויש שבת שהיא נמצאת כאן, במלכות, בספירה האחרונה, שבת הקטן. למה נקראת כאן שבת הקטן? כי המלכות היא רצון לקבל. לכן צריך להיזהר לא להגיע למלכות עם הרצון לקבל, בלי להבין קודם כל את הרצון להשפיע. לכן, אם ניתן שמות, זו לאה וזו רחל. יעקב התחתן קודם כל עם לאה, עם הרצון להשפיע, לפני שהוא קיבל את רחל רצון לקבל. זה סוד גדול. למרות שהוא נברא עם רצון לקבל, כי ככה טבענו, צריך קודם כל לעבור דרך תחנת הנתינה, כדי ללמוד באמת קבלה.
אז מי שנתנה פה זה רחל נתנה ללאה.
לא, היא לא נתנה שום דבר. נתנו לו את לאה.
אבל היא נתנה לה את האותות.
זה סיפור אחר. אתה מדבר על תקופה אחרת. אני מדבר על המדרגה הראשונה. מי הוא מתחבר בראשונה. לא היה אותות ולא היה שום דבר. הוא הולך למיטה עם רחל, והוא קם בבוקר, והנה היא לאה. זהו, אין אותות, אין כלום בינתיים. ירא תורה, תהיה לך יראה מלעבור על מצוות התורה. כלומר, אסור לעבור על מצוות התורה. מה זאת אומרת לעבור על מצוות התורה? תורה זה דבר אלוהי. זה לא דבר הגיוני להיגיון האנושי. מי שלא נכנע למדרגה, למעלה האלוהית, אינו יכול לקבל בכלל את התורה. והיא כנגד התפארת. איפה נמצאת התורה? היא פה. תפארת זה המרכז. המרכז הוא מחבר בעצם בין העולם הבא לבין העולם הזה. לכן הוא דומה לוו בשם י' כו'. לא לשכוח שזו ההיא העליונה של השם, זו ההיא התחתונה של השם. החוכמה שנמצאת פה זה היוד. יש לנו י' כו'. שם הוויה שלם. לכן התפארת נקראת תורה. מה הפונקציה של התורה לפי מיקומה? לחבר בין העולמות. פשוט מאוד. איך קוראים לדמות האנושית שמתאימה לזה? יעקב, שהופך להיות ישראל. כלומר, הפונקציה של יעקב זה לחבר עולם הבא ה' עם עולם הזה ה'. זה נקרא סולם, מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה החלום שלו. לכן הניקוד של הו"ב כאן זה חולם. מלשון חולם. זה תורה שבכתב. ירא ברית, תהיה לך יראה מלפגום את ברית המילה. אדם צריך לשמור על הברית, על האיבר הזה בגוף שלו, לא לפגוע בו, חס ושלום, לא לפגום אותו, לא לחלל את הברית הזאת, כי משם הצינור שלו לכל מה שהוא מקבל במציאות. הכל. גם גשמי וגם רוחני, גם תורה, גם יראה, גם פרנסה, הכל תלוי בברית. הברית נמצאת כאן וקוראים לה בלשון אנושית יוסף. יוסף כל הזמן צריך לשמור עליו וצריך להוסיף בו אור. כי ככל שתוסיף בו אור, ככה הוא יעביר יותר למלכות אור. זה מה שאנחנו עושים בחנוכה. חנוכה מתאים ליוסף. לכן חז"ל אומרים לנו, בחנוכה מוסיף והולך. כל יום מוסיפים אור. איפה מדליקים את החנוכיה? אמרנו, בקומת היסוד. כלומר, בגובה של למעלה משלושה תפחים ופחות מעשרה תפחים. באמצע. תשימו לב שזה ממש קומת הברית מילה. שם זה הקומה שצריך להדליק את החנוכיה. מה זה אומר מבחינה רעיונית? שאתה צריך להביא אור מעולם הבא, בינה, בני בינה ימי שמונה. אז מפה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. היום האחרון, מלכות. היום הראשון, בינה. מתחילים בחנוכה ביום שהוא עולם הבא. לכן מה אומרת הגמרא? ימי חנוכה, תמניה הינון. ביום הראשון, כ"ה כסלב, ימי חנוכה, תמניה הינון. תרגום, ימי החנוכה בכ"ה בכסלב, כלומר ביום אחד, שמונה הם. איך יכול להיות ביום אחד שמונה ימים? תגיד לי שמיום כ"ה מתחילים שמונה ימים. חז"ל יודעים לדבר עברית. הם לא אומרים את זה. הם אומרים בגמרא, מסכת שבת דף כ"א, כ"ה לחודש כסלב, שמונה ימים יש בתוך היום הזה. מה זה אומר? שמונה זה למעלה מהזמן. כלומר, הלמעלה מהזמן נכנס בתוך הזמן. כ' וה' 25, 7. בגמטריה קטנה. כלומר, ביום הזה שהוא לכאורה יום רגיל, שקשור לשבע, נכנס בו שמונה, עולם הבא. ביום השני של חנוכה, אתה מדליק בעצם את ההתחלה של העולם הזה. ספירת החסד. אבל שקשור למה? לנר הראשון שהדלקת אתמול. אתה שוב חוזר ומדליק את הנר של העולם הבא ומייחס לו נר אחד ראשון של העולם הזה. ואתה מדליק כל יום את הנר ששייך ליום ההוא. ביום השלישי אתה תדליק נר שנקרא גבורה. אבל אתה תחבר אותו לנר שקדם חסד ולנר שקדם בינה. וכן הלאה עד שיש לך שמונה נרות. שהאחרון ביניהם הוא מלכות, ומלכות שקשורה ליסוד, שקשורה להוד, שקשורה לנצח, שקשורה לגבורה, שקשורה לחסד, שקשורה לבינה. ולכן, צריך להיזהר מהיסוד הזה, כשמו כן הוא, יסודו של עולם, סוד של היוד, הראשונה, וצריך לשמור את הברית. אז האדם צריך להיזהר מהאיבר הזה בגוף שלו ולא להשתמש בו כאילו זה צעצוע חז ושלום. צריך מאוד להיזהר מי שרוצה באמת להצליח בחיים שלו, לשמור טוב על האיבר הזה. לא לפגוע בו, לא לפגום בו, לא לחלל אותו. אז שלושה דברים עכשיו ראינו. אחד, שבת, שני, תורה, שלישי, ברית. לא אמרתי את זה לפי הסדר, ראשי תיבות שבת. מי ששומר שלושה דברים אלה, הוא בעצם מוגן.
תורה כוללת הכל אבל.
גם שני. ברית כוללת את הכל, וגם זה מה שאמרתי מקודם. כל אחד כולל את כולם. כן, חייב. אם לא, אז זה לא עובד. איך ברית כוללת תורה? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, הברית נקראת תורה, תורה נקראת ברית, בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, זה אותו דבר. ברית נקראת שבת, כן? אות היא לעולם, ביני ובין בני ישראל, אותו דבר. שבת כוללת התורה, מתי ניתנה תורה? בשבת. השבת כוללת תורה, כוללת ברית. אסור להיות בעולם הזה בלי שבת כדי לעבור ברית מילה. והשבת היא היום השמיני, נכון? לא דיברתי על היום השביעי. יש יום השביעי ואת השם שבת. שבת זה כבר שמונה. אתה רואה ששבת כוללת את שניהם. ותורה, כמובן, זה הברית בין העולמות. והברית עכשיו ראינו. מי ששומר בריתו, מחבר שמיים וארץ.
ברית זה השמיני גם.
ברית זה ביום השמיני.
מקום זמן ואדם.
נכון. עולם, שנה ונפש. עולם, שנה. הוא מפרש דבריו. הכל מובן עד עכשיו? כמד צריך דנטירו דברית דלא יעול ברשות נוכרה. כמו שצריך שמירת הברית שלא להכניס את הברית ברשות נוכריה. כן? אז בשלום, חזרתי מחול. אנשים שם חושבים שלקיים יחסים עם גויות זה בסדר גמור. אני אומר לכם הלכתית, כן? אנשים חושבים, אנשים שהם הולכים לבית כנסת כל יום. דהיינו, בבת אל נחר, יש תיקון חמור מאוד, מי שחז בשלום היה פעם בחיים שלו עם גויה, הוא צריך לעשות תיקון גדול. התיקון הזה אפשר לעשותו פעם בשנה, בימי השובבים, כלומר שמות וערה וכו'.
בימים האלה אני מתקן את כל שגיאות הברית?
כן, בכל הגלגולים. בכל הגלגולים. איך עושים את זה? אז יש תיקונים שנקראים תיקון היסוד, תיקון הברית, תיקון שובבים. צריך להתחבר לישיבה של מקובלים שעושה את זה, באותם שבועות. שובבים תת. יש כמעט שבעה שבועות לעשות את זה. באחת מהן. וצריך לעשות את התיקון הזה לפחות פעם אחת בחיים שלך. מי שאין לו אפשרות לעשות את זה וללכת לישיבה, שיעביר לי כסף, ואני, הוא צריך לצום באותו יום, אני מעביר את הכסף למקובלים שעושים את התיקון עבורו, והוא צם באותו יום במקביל. אבל לפחות פעם אחת בחיים צריך לעשות את זה.
מתי
זה מתחיל
לתקופה
הזאת? עוד כמה שבועות, כשמתחילים את פרשת שמות. בסדר? אז מי שלא עשה את זה אפילו פעם אחת בחיים, שינצל את ההזדמנות. זה חשוב מאוד, במיוחד באלף השישי שאנחנו נמצאים בעיצומו, ואתם רואים שאנחנו מגיעים לאט לאט למלכות. כן, הכרת האומות, עם כל הבלגן שזה עושה מסביב, זה לא משנה שום דבר. כן, תמיד שאור גדול מגיע, יש קליפה שמנסה לדחות את הדבר הזה. אנחנו בזמן היסטורי מיוחד במינו, רבותיי, זה אומר שהקדוש ברוך הוא עכשיו מתלבש כבר בירושלים, אנחנו מגיעים למלכות. השלב הבא זה בניין בית המקדש, רבותיי. אתם רואים איך ההיסטוריה מתרקמת מול עינינו. הקדוש ברוך הוא מתלבש באנשים, מתלבש בדמויות היסטוריות. מי שלא רואה את זה, הוא חושב שאנשים עושים דברים לבד. לב שרים, לב מלכים, ביד השם. הקדוש ברוך הוא יורד. מתגלה בעולם, אז זה מביא איתו, יחד איתו, הרבה מלחמות. אבל זה חלק מהתהליך של הגאולה, אנחנו יודעים את זה. אף פעם זה לא היה קל, גם למחורת הקמתה של מדינת ישראל, מיד פרצו כל האויבים שלנו במלחמה. זה לא משנה כהוא זה את ההיסטוריה. הדבר הזה מתקדם, זה לא תלוי בשום אדם, זה לא הגיוני בכלל. אתם רואים שזה כנגד כל אומות העולם. צריך להביא לנו איזה בן אדם שהוא, כולם חושבים שהוא ליצן. אז זה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא מסתדר עם אנשים, תעשה מה שאתה רוצה, יבוא ליצן ויחתום. כגב נדה צריך ברנש נתירו דשבת. כאין זה צריך האדם לשמור את השבת. אותו דבר. לשמור שבת ולשמור ברית מילה ולשמור את התורה זה היינוח. דלה להפקה מרשות היחיד. אסור לצאת בשבת מרשות היחיד. אפילו מבחינה פיזית. אסור ללכת מרשות לרשות ולעבור שלב מסוים, מידה מסוימת של תחום. גם אם אין לך שום דבר בכיסים. יש תחום שבת, מסביב יש 2,000 אמה, מכל צד.
כאילו לצאת מהתחום
שבת. לצאת מהתחום הזה של 2,000 אמה, כלומר לפחות קילומטר בערך.
אבל זה לא רשות הפרטי, זה רשות ציבור.
זה אותו דבר. זה נקרא רשות היחיד. כן, אתה יוצא מהעיר, אתה יצאת מהרשות של העיר לרשות אחרת. בגדול זה אותו דבר, כאילו אתה יצאת מהבית שלך, החוצה.
בגלל הגדר, כאילו.
כן, בגלל התחום של העיר עצמה. אלא אם כן הערים דבוקות זו לזו, ואין רווח בין הערים, אז אתה יכול ללכת קילומטרים. אבל אם אין לך תחום כזה, אתה אסור לך לצאת. למשל, אם אתה יוצא מכפר אדומים בשבת, אסור לך לצאת יותר מקילומטר, מחוץ לתחום של הכפר. אם לא, אתה יצאת מתחום שבת.
זה אומר שיש השפעה של קילומטר מהעיר עצמה?
כן. זה אומר שכמו שיש לך אתה בפרטיות שלך השפעה 400 מסביב, כלומר 2 מטר, גם אתה יש לך 2 מכל צד. עכשיו אני, השני מטר שלי נמצאים עם השני מטר של צוריאל ועם השני מטר של אבישי. זאת אומרת שאנחנו עכשיו באותו תחום. אז אנחנו קצת מתערבבים. אז אני קצת שואב מהאנרגיות שלהם, הם שואבים מהאנרגיות שלי וכו' וכו'. אז צריך לדעת שלכל אחד יש את התחום שלו. אותו דבר מבחינת הזמן, לזמן יש את התחום שלו, וגם למקום יש את התחומים שלו. ויעול ברשות הרבים, אז אסור לצאת מרשות היחיד לרשות הרבים. שלא להוציא מרשות היחיד ולא יכניס לרשות הרבים. זה נקרא עקירה, הולכה והנחה, מסכת שבת, הוצאות ו... כן, הוצאות השבת זה נקרא. מה אפשר להוציא, מה אסור להוציא. יציאות השבת, שניים שהן ארבע בפנים, שניים שהן ארבע בחוץ, העני עומד בחוץ, בעל הבית בפנים, פשט העני את ידו, וכו' וכו'. עכשיו, כל הסיפור הזה, הוא בעצם מופיע כמובן בכל התחומים. צריך לדעת לקרוא את הגמרא בכל הרבדים שלה. ולא להישאר רק ברובד הפיזי, המוחשי, הטריטוריאלי. אז תחום שבת זה רשותו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא רשות היחיד. למי קוראים יחיד? הקדוש ברוך הוא יחידו של העולם. כן? כמה זה רשות היחיד במספרים? דלת, ארבע על ארבע, וכמה גובה? עשר. נכון? אוקיי, אז מה זה עושה? בעצם כתבתי את שם השם. יוד, כוו, כיוד, כוו, כאלף, דלת, נון, יוד. הנה, ארבע אותיות, על ארבע אותיות, על אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, עשרה. רשות היחיד. בסדר? הקדוש ברוך הוא רשות היחיד. יש לו עשר אותיות עם ארבע שמות וארבע שומרים. אתה יוצא מהרשות הזאת, אתה יוצא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אתה כבר חס ושלום בעולם של קליפות.
מעניין, זה יוצא משולש.
כן. אי הוא שכינתה, היא סוד השכינה. כל התחום הזה נקרא שכינה. כלומר, זה תחום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו ביותר. שהיא רשותו של זעיר אנפין. הנה, הזוהר אומר את זה באופן פשוט, רשותו של זעיר אנפין. זעיר אנפין בקבלה זה הקדוש ברוך הוא. לפי שהיא מתייחדת עמו, אז נקראת רשותו. כמו שאדם נושא אישה, היא נכנסת לרשותו, הקדוש ברוך הוא מתחתן עם השכינה, כביכול כנסת ישראל היא תחת חסותו, תחת רשותו. אסור לצאת מהרשות הזאת. על ידי זה נשלמות תשע ספירות של זעיר אנפין לעשר. נכון? הכל תשע, מגלים את העשירית, את השורש. ואז זה משלים לעשר. ואז הם רשות אחד. ואז הכל חוזר לאחדות. לכן שבת צריך לחזור לאחדות. שבת צריך להתחבר לעצמי. צריך להתקפל בתוך המציאות של ההוויה. זה נקרא מקווה. למה הולכים למקווה בערב שבת? כי חוזרים לאחדות המקורית. מה עושה המקווה? מאחד. מלשון כיווי. ייקבו המים אשר מתחת לשמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. מקווה המים זה חיבור המים. איסוף המים. זה נקרא מקווה. אז אדם שהולך למקווה נאסף. כלומר, הוא חוזר ליסוד, אוסף, מוסיף ואוסף. ברגע שהוא אוסף, הוא חוזר להיות אחד. כלומר, מה זה המקווה? יציאה מהפיזור אל החיבור. זה חשוב מאוד, רבותיי. המקווה הוא סוד גדול. ורשות היחיד הוא רוחבו ארבעה תפחים, ואינו י' כו' כ', הנה מה שאמרתי לכם, ארבעה תפחים י' כו' כ', ארבע אותיות, והם כנגד ד' אותיות שם הוויה, שאות ה' של המלכות משלימה את היקו, דזיירנפין לשם הוויה שלם, וגובהו עשרה תפחים, כנגד עשר אותיות של שם י' כו' כ', הוא כתב פה את זה עם א', אני כתבתי לכם עם יהודים, זה אותו דבר, כן, לקחתי את השורש, הוא לקח לזה את זיירנפין, שהם פנימיות עשר ספירות של זה, הנשלמות על ידי המלכות, והמוציא מרשות לרשות בשבת, חז ושלום, פוגם בזכר ונקבה, בזון, בחיבור הזה, שיש בהם אלו השמות. מתי כן מותר לצאת? בחול. מה זה חול ביחס לשבת? גלות. כלומר, מתי כן יוצאים? כשהולכים לאסוף ניצוצות. מה עושה המלכות במשך השבוע? הולכת לאסוף את הניצוצות כדי לחזור ביום שישי לקראת שבת עם ניצוצות בכיס. עכשיו אני מדבר איתכם. המלכות, כנסת ישראל, איפה היא נמצאת עכשיו? בגלות. למה? זה נקרא לילה. לא רק שזה לילה עכשיו, זה גם שבוע. אנחנו עדיין לא בשבת. אז היא נמצאת עכשיו ותקום בעוד לילה, והיא הולכת למקומות רחוקים כדי להחזיר לעצמה את מה ששייך לה, שגנבו ממנה. את הכתר של עצמה. את הלבושים של עצמה, שהאויבים, שאויבי ישראל, ששונאי ישראל, שהאומות גנבו מישראל, לקחו מאיתנו את הלבושים. כמו ביוסף, כתוב שישאיר וישאר בגדו אצלה. נכון? גנבה לו את הבגד. ומה היא עשתה עם הבגד הזה? אחר כך הלכה להתלונן. תראו, הוא רצה לאנוס אותי. זה בדיוק מה שעם ישראל חווה בגלות. אז אנחנו צריכים להחזיר את הבגדים. יוסף אסור לו להשאיר את הבגדים אצל אשת פוטיפה. אז מה צריך לעשות יוסף? לחזור אליה, להתגנב ולגנוב את הבגדים של עצמו ולהחזיר לעצמו את הבגדים האלה. זה נקרא לגנוב.
לא, זה לא לגנוב.
כן? זה נקרא לגנוב.
שלא.
זה נקרא לגנוב.
מה, אני גונב את שלי? אני עכשיו גונב את ארץ ישראל?
כן. זה נקרא לגנבה. גנבה בתורה זה לקיחה בכוח. בסדר? זאת אומרת שאתה...
אתה יכול להגיע לארץ ישראל בלי בכוח היום?
חייבים לעשות מלחמות כדי לחזור לשלנו ולקנות מחדש את מה שכבר שילמנו עליו 10 פעמים. בסדר? רק עם ישראל קונה כמה פעמים את אותה סחורה. נכון. אז אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את כל הלבושים האלה. כשנחזיר לעצמנו את הלבושים, הסברתי לכם שזה נקרא משחק מחניים, זה בדיוק מה שיעקב המציא. כשיעקב חוזר לארץ ישראל ויקרא למקום ההוא מחניים. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר רעם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא, מחניים. מחניים, שני מחנות. אז אני גונב את הבגד שנמצא שם אצל האויב, ואני מחזיר לעצמי. ועכשיו אני עכשיו עם הלבושים של עם ישראל. יותר ויותר נחזור ללבושים שלנו. תרתי משמע, גם בפשט. הלבושים שאנחנו לובשים היום זה לבושים של גלות. לאט לאט נחזור ללבושים של עצמנו. הלבושים היום של הדתיות במרכאות זה לבושים של פולין, של כל מיני מדינות, של ערבים, של כל מיני מדינות, של אירופה, של כל מיני מדינות. עד שנחזור בעזרת השם לבגד העברי של עצמנו. גם זה בפשט.
כשעושה מחניים זה גם של למעלה למטה? כלומר. מבדיל בין הלמעלה למטה שיקשר בין לבין.
כן, נכון. יש מלאכי חול ומלאכי ארץ ישראל. כשאתה נמצא במטוס, אחרי כמה קילומטרים באוויר, המלאכים של ארץ ישראל עוזבים אותך, ולוקחים אותך מלאכים של חוץ לארץ. אתה עכשיו תחת רשות אחרת. וכשאתה חוזר לארץ ישראל, כמה קילומטרים בים לפני שאתה מתחיל לראות את תל אביב, באופק, אז המלאכים של ארץ ישראל באים ומחליפים מחנות. והמלאכים של חוץ לארץ אומרים שלום, אתם עכשיו המשמרת בידכם. ככה זה עובד רבותיי. אבל רשות הרבים היא מקום נחש אשת זנונים. מה זה רשות הרבים? כשאתה יוצא מרשותו של הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא באופן אוטומטי אצל הנחש. אשת זנונים, כלומר זונה, שהיא אותה אישה שאסור להגיד את השם שלה, למד יוד, למד יוד, תו. סמך מם, זה נקרא אל אחר, חס ושלום, אלוהים אחרים. מי שלא חי בארץ ישראל, דומי כמי שאין לו אלוה. הוא חס ושלום עובד אלוהים אחרים. דוד המלך אומר את זה על עצמו, בגלל שהוא יוצא מארץ ישראל, באמור לי, מה הוא אומר על עצמו? לך עבוד אלוהים אחרים.
אבל זה לא. אז אני יכול להבין שאיפה שהוא הגיע הוא כבר לא בעצם, זה לא ישראל?
נכון. כי זה לא היה תחת רשות של מלך ישראל. והוא היה בתוך התחום של ארץ ישראל. בקריית גת.
כן.
למרות שהוא היה בקריית גת, בגלל שזה לא תחת חסות מלך ישראל, אם שולט שם מלך אחר, לצורך העניין מלך גת, אז הוא נמצא עכשיו בגלות. ברגע שהוא יצא, כאילו הלך לעבוד אלוהים אחרים.
זה כמו התקופה של החשמונאים?
חשמונאים זה אותו דבר, זה חזרה למלכות הזאת. כי אם לא כל ארץ ישראל, תחת רשות יוון, וזה בדיוק הגלות בתוך המקום שלנו. גלות יותר עדינה, יותר מסוכנת. כי אתה בתוך התחום שלך, תחת חסות של רשות אחרת. מי שלא מבין את זה, לא אכפת לו. אני שמעתי אנשים, לומדי תורה, שמה שמעניין אותם זה ללמוד בישיבה, אפילו שאנחנו תחת הפלסטינים. ככה הם אמרו, אני לא אכפת לי, אני מי שולט עליי? תפתח לי ישיבה, תן לי ללמוד. כן, אנשים שלא מבינים כלום בתורה. צערי. לכן שם דאל אחר, והיא שם של בעלה הנקרא אל אחר, דאי הוא סמך מם, שהוא הסמך מם, ראש של כל הכוחות של החיצונים, חז ושלום. לכן זה סכנה גדולה מאוד, הזמן הזה שאנחנו נמצאים בגלות, ומי שחי בגלות, לא שהולך להחזיר ניצוצות, אלא חי שם, אז הוא חז ושלום, פוגע באשתו בשכינה, ונותן זרע לבטלה לאישה אחרת.
ומחזק את ה...
מחזק אותה. ואי הוא כללה דשבעין אומין, והוא כולל, מה זה כולל? את כל השרים של כל 70 האומות. ברגע שאתה יוצא מארץ ישראל, אתה תחת רשות אחרת. יצאת מרשות היחיד, חיללת את השבת, חיללת את ארץ ישראל. שכולם נכללים בו, במי? בסמך מן. כלומר, לא חשוב לאן אתה הולך, לאן אתה נוסע, אתה יכול לנסוע לספרד, לאיטליה, לאיפה שאתה רוצה, לצרפת, לאמריקה, כל זה נקרא סמך מן. כי הוא ממונה עליהם, על כל המדינות האלה, על כל הארצות האלה. לכן גם הוא נקרא רשות הרבים. ועוד, ואי היא אשת זנונים, נקראת חללה זונה, לפי שהיא מפתה לחלל את הברית בזנות. כלומר, תמיד היא מושכת כדי שאנשים יפלו ברשתה. אז מבחינת טריטוריה זה ללכת מחוץ לארץ. מבחינת שבת זה לצאת מתחום שבת. מבחינת הברית זה לעשות דברים אסורים. ומבחינת התורה זה ללכת ללמוד ספרים חיצוניים ולא ללמוד תורה. ובעלה חילול שבת, ובעלה הוא חילול שבת. לפי שהוא מפתה, כן? לחלל את השבת. הבעל שלה, סמך מהם, הוא כל הזמן אומר לך, אל תשמור את השבת. מה זה אל תשמור את השבת? אל תחיה במקום הראוי, הראוי לפי נשמתך, חז ושלום. תחיה במקום אחרת, העיקר שתהיה בבחינת ארץ ישראל. זה לא עובד. ובגינדה, אתם מבינים שכל זמן הגלות זה היה קטסטרופה. עם ישראל היה מת מבחינת שינה, עד שחזרתנו לארץ ישראל נקראת בנביא תחיית המתים. זה לא סתם, זה לא סתם מילים, רבותיי, תשקלו את המילים. הקדוש ברוך הוא דרך הפה של הנביא אומר שהוא מחיה את המתים כשחוזרים לפה. משמע שבחוץ זה בית קברות אחד גדול. אז אל תנסו לייפות את זה. מן דאפיק מרשות היחיד לרשות הרבים, הזוהר הוא חריף מאוד, רבותיי, בדבר הזה. לכן הזוהר זה תורת ארץ ישראל. הבא בעל שם טוב, כלב השלום, זכותו תגן עלינו, אמן. יסד את תורת החסידות. ראש השנה לתורת החסידות זה היה ביום שטראמפ הכריז שירושלים היא בירת מדינת ישראל. מה זה אומר? ביוטט כסלב, תשימו לב, זה לא סתם. זה אומר שעכשיו תורת החסידות התחברה עם המפתח היחיד שהיה חסר לה. כי הייתה תורה פרטית יותר, ועכשיו היא נכללת בתורת הכלל. ולכן הבעל שם טוב אומר, מתי יבוא משיח? כשהתורה הזאת של החסידות תצא. ברגע שתורת החסידות מתחילה להיות נלמדת ברבים, כמו שזה קורה היום ברוך השם, אז אומות העולם חותמות. באותו יום, מבחינה לאומית, על שייכותנו למקום הזה. תראו איך הקדוש ברוך הוא מסובב את ההיסטוריה. מי שלא רואה את הדברים האלו הוא פשוט עיוור. כן.
95,000
איש ברוך השם. אז זה אותו דבר.
רב, אבל קשה לי עם הדבר הזה שהוא צריך להגיד לי להכיר בירושלים. קודם כל שאנחנו נכיר בירושלים.
ככה זה עובד. אז יאמרו, אנחנו אומרים את זה, נכון? אז יאמרו בגויים, יגדיל אדוני לעשות עם אלה. ואחרי זה אנחנו אומרים, יגדיל אדוני לעשות עמנו. אז היינו שמחים. אז אומות העולם מכירות. ככה זה עובד. מתי יעקב קיבל את השם שלו ישראל? מי נתן לו? עשיו, לא. זה אותו דבר. תקרא לו טראמפ. הרי יעקב אומר לשרו של עשיו, איך קוראים לך? תגיד לי את השם שלך. מה הוא אומר לו? למה אתה שואל אותי? תלוי בהיסטוריה. כל יום אני אקרא בשם אחר. כלומר, מה הוא אמר לו? גם טראמפ. ברשימה היה טראמפ גם.
טראמפ.
אתם מבינים? אנחנו עולים על טראמפ. ובשביל זה מי שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, שבזה פוגם באזון, כלומר הוא פוגם בייחוד, חס ושלום, שנרמזים בהם שם הוויה פשוטה ומלאה דשם מה, כאן נזכר לאל, מה אדם כזה, חס ושלום, חייב? חייב סקילה. כן? בוסקילה. אני לא צוחק.
למה אתה מצחיק?
בוסקילה זה בדיוק זה. זה מי שחייב סקילה, חס ושלום, מי שקיבל את הדבר הזה. מה זה אומר? אז לא כל מי שקוראים לו בוסקילה, אבל אנשים צריכים להבין שזה בא משורש עמוק מאוד. שחס ושלום, אדם שמחלל שבת, הוא מחלל את החיבור בין הזכר והנקבה בקדושה, הוא חייב סקילה. אז זורקים עלינו אבנים, השם ישמור. כל ההיסטוריה, שום דבר לא שקר. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איך לנהל את זה. כולנו חווינו סקילה כדי לנקות אותנו מכל החיובי סקילה של הגלות שלנו. כל האבנים שנזרקו עלינו ושנזרקות עדיין עלינו עד עכשיו זה כדי לחפר על כל הזמן שהיינו בגלות, שחילנו שבת. אז כדי לא להרוג אותנו, אז הקדוש ברוך הוא חילק את האבן הגדולה שהייתה צריכה ליפול עלינו בגדול ולהרוג את כולנו באבנים קטנות. שכואבות גם כן. אבל אם אתה מרגיש בסכנה וזורקים עליך אבן, כדור בראש. בלי להתבלבל. לפי שהוא מתדבק בסיטרה אחרה הנקרא אבן נגף. לכן זה אותו דבר. אבן כנגד אבן. לכן מידה כנגד מידה הוא חייב סקילה באבנים. תראו איך, איך, איך הכל מדויק רבותיי, זה פשוט... פחד, מפחיד. מובא מהאריזל, כי המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים גורם להוציא ניצוצות של הקדושה ולהכניסם בקליפות. זה בדיוק מה שקרה בגלות. מה קרה בגלות? הוצאנו, כשיצאנו לגלות, הוצאנו. מתי יצאנו לגלות? הפעם הראשונה. קצת לפני. שיצאנו מגן עדן. הגירוש הראשון של אדם הראשון מגן עדן, זאת הגלות הראשונה בהיסטוריה. זה שורש אב טיפוס לכל הגלויות. לצאת מגן עדן. מה התיקון? לחזור לגן עדן. כל מה שיבוא אחר כך, כל מה שאמרתם זה נכון, אבל זה כבר תופס בתוך אומה שאתה רואה דה פקטו את הדברים, אבל הכל גנוז כבר שם.
לא, גם הזרע לבטלה גנוז שם.
יפה, אז אני מדבר על זה. למה האדם הראשון יצא מגן עדן? כי הוא חילל את בריתו, במרכאות. עבר על שלושה דברים, על שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כך אומרים לנו חכמים.
אבל אמרנו שזה, אז זה לא היה...
עוד לפני חווה.
זה לא היה גילוי עריות.
זה מקרא גילוי עריות, כך אומרים חז"ל.
אבל תמיד כאילו אמרת שזה כאילו אותו רגע זה היה מותר לו, כי זה לא היה עדיין אסור.
אני אמרתי שהיה מותר לו ועדיין לא אסור.
אנחנו לא מדברים על אותו דבר.
שהוא קרא שמות לחיות, הוא מדבר.
כן.
שהוא בא לחיות.
זה משהו אחר, לא דיברתי על זה.
בריאת העולם זה גם את הראשונה.
מה?
בריאת העולם.
יפה. יותר קדום לזה בריאת העולם. בריאת העולם זה הגלות הראשונה. של מי? של הקדוש ברוך הוא. שיצא מגדרו, במרכאות, האינסופי, כדי לעשות עולם שהוא מוגבל. אז עצם הבריאה עצמה, יש בה כבר חולשה, במרכאות, מעבר משלמות לחיסרון. לכן כתוב שזה בורא חושך. יוצר אור הוא בורא חושך. יוצר אור הוא בורא רע.
אז הכל העניין עם אכילת עץ הדעת, הוא רק חיכה את המקור.
נכון, לכן היה צריך לתקן, במקום לתקן הוא חזר על אותה בעיה.
לא, זה המשך ההתפרדות.
זה מה שאני אומר.
הוא עובד במנגנון של המשך פיצול.
זה בדיוק מה שלא צריך
לעשות. אני צריך לצאת
מהדען,
כמו הבריאה.
נכון, בגלל זה לא צריך לעשות.
אוקיי, הגענו עד עכשיו, עכשיו צריך לאסוף את הכל כאילו...
נכון, גם שם היה צריך לאסוף. אם הוא היה אוסף שם, אז כבר היה נגמר. אז לא אספו שם, לא אספו שם, ולא אספו שם, ולא אספו שם. אז עכשיו אנחנו צריכים לחזור לארצנו ולאסוף את הכל ולהפסיק להישאר בגלות.
מצד שני, הורדנו את זה כמה שיותר למעלה.
נכון. אז עכשיו עברנו את כל הגלויות, שזה היה נחוץ, הכרחי. למה היו כל הגלויות? זה לא סתם להעניש אותנו. הרי מצרים, על מה זה בא? לא היה עונש. מה עשו כדי לרדת למצרים? חוץ מכל מיני וורטים על חטא יוסף, מחירת יוסף. הטקסט התורני לא מדבר בכלל על זה. זה אומר שהיינו חייבים ללכת למצרים כדי להחזיר משם הניצוצות שהיו שם.
אז מה כל העניין של לאסוף גרים? אין ישראל יוצאים לגלות אלא כדי
נכון.
לצרף.
זה אותו דבר. לצרף גרים, מה זה
לא,
אומר?
לא, כי לאסוף זה אתה אומר להביא משהו שהוא שלי. אני מחזיר את טון שני בקור.
גם לא גר בקור. שלך.
הגר גם שלי?
בוודאי. מה זה גר? זה יהודי דבר. שיצא מהסיפור של עצמו ועכשיו חוזר למשפחה. מה אתה חושב שאתה הולך להביא מישהו שלא היה אף פעם? כל הגרים שהתגיירו זה יהודים לשעבר.
אז איפה האלמנט של אור לגויים? חשבתי שזה מתבצע רק ככה.
כי יש גויים אחרים שלא התגיירו, ואתה לא צריך לגייר אותם. אתה צריך לתת להם אורות.
להם לתת רק אור.
בוודאי. כולם גרים, כולם מדרגה של גירות. גירות... זה, זה, זה דבר סודי מאוד, זה להיות שייך ולא שייך. גר זה לשון זר, נכון? כי גר יהיה זרכם בארץ לא להם. מצרים זה לא לנו. מי זה מצרים? כל הארצות נקראות מצרים. מי אומר את זה? רבי נחמן מברסלב אומר שכל הארצות נקראות מצרים, לא חשוב איפה תהיה. כלומר, כשאתה יוצא מארץ ישראל, אתה נמצא במצרים.
ובמצרים.
נכון. אז צריך ללכת לשם. אז הלכנו הרבה פעמים, יצאנו הרבה גלויות. כמה גלויות כלליות יש לנו? ארבע גלויות. למה? כי השם הראשון, י' ו' חז ושלום, מתפזר בעולם. אז אני צריך עכשיו ללקט את כל האותיות. נכון.
לא נתפס לי, אם זה מצרים, אז איך הוא מושך את... רוב הזכרים בראש השנה לשם, למצרים.
זה תשאל את מי שאתה צריך לשאול, לא אותי. אני נשאר פה. טוב. והמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, הוא גורם להכניס כוחות החיצונים מן הקליפות אל הקדושה. רחמנא ליצלן. אוקיי? זה ערבוב של כוחות, חז ושלום. וגורם אחיזת הקליפות בשכינה. כתוב שמי שהולך עם גויה, קשורה בו ככלב. זו קליפה חזקה מאוד שקשה להתנתק ממנה. אבל צריך לעשות עבודה. ואמר עוד, השבוע בא אליי בן אדם זקן, בן 70, אמר לי, תעזור לי. אמרתי לו, מה? כן. אמר לי, אני חייב לעשות תיקון של כל מה שעשיתי בחיים שלי. הוא יודע שהוא הולך עכשיו נגמר עד 120. אז אמרתי לו לעשות את התיקון הזה של השובבים. אז הוא מחכה מסכן כמו משוגע שנגיע לפרשת שמות. תבינו עד איפה חז ושלום, חיים שלמים. אנחנו חיים מחוץ למערכת האמיתית, ואחרי זה שאתה מרגיש שאתה הולך למות, אז מיד כל הפחד מתחיל לחזור, ומה אני עושה? עכשיו אני הולך לעבור לעולם אחר.
הם המשקולות האלה.
היה לי חלום השבוע, רבותיי, מאוד מאוד מיוחד. אני משתף אותו איתכם, כי זה חלק משיעור. זה שיעור. חלמתי על אחת מהתלמידות שלי שנמצאת, שחיה, די מבוגרת, היא בת 75, קשורה למשפחה של הבבא סאלי. חשבתי שהיא נפטרה, אבל היה לי קשר איתה גם אחרי שהיא נפטרה. כלומר, היא הייתה מלווה אותי בכל מקום גם אחרי מותה. היא הייתה איתי. עכשיו, אף אחד לא ראה אותה חוץ ממני, והייתי נותן לה רשות להתגלות גם לאחרים כשאני החלטתי. אז לפעמים הייתי באיזה פורום עם חברים, והיא הייתה לידי, ואז נתתי לה רשות להתגלות. אז אמרתי לאנשים, אתם לוגים, נכון? כולכם הגיוניים, נכון? כן, בטח אנחנו הגיוניים. תפסיק עם השטויות שלך ועם כל הרוחניות הזאת. אז אמרתי להם, תסתכלו על האישה הזאת. אז נו, מה יש לך? אישה, זקנה, נכון, אבל היא מתה. מה היא מתה? תגידי להם. כן, אני מתה. כולם ככה בפחד. עכשיו, מה עשיתי איתה? סתם הלכתי לטייל? לא. שאלתי אותה כל מיני הלכות. היה לי שולחן ארוך מהעולם הבא. כל מיני הלכות שהייתי צריך לדעת, הייתי שואל אותה, והייתה אומרת, איך זה נעשה בשמיים? אז ניצלתי את זה בתוך החלום. ושאלתי אותה על כוונות, האם אני צריך לכוון כמו שאני מכוון, או אני צריך לכוון לפי הרשש, או לפי זה, או לפי זה, והיא נתנה לי תשובות מדויקות, כי היא באה משם, בתוך החלום. פשוט פלא פלאות. ושאלתי אותם על עומדים שם, והאם הלימודים שלנו הם בסדר, ומה אני צריך לעשות. אפילו לקחתי אחד מהחברים, שהוא לא נמצא פה, ואמרתי לו, תקשיב, מה לומדים שם? והיא אמרה לו, התורה הנלמדת שמה היא התורה של הרב קוק. ככה היא אמרה לו, בתוך החלום שלי. כמובן תגידו לי שאני מושפע מתוך המציאות של עצמי. כן, יכול להיות, אבל זה מה שהגיע אליי. כלומר, זאת התורה שמתאימה לנפש שלי לפחות. וזה סוד גדול, השתמשתי באישה הזאת לצורך הרבה הרבה דברים, והיא גילתה דברים שאי אפשר לגלות אותם עכשיו. אחרי זה לקחתי את כל התלמידים, וירד שלג מאוד מאוד חזק בירושלים, ולקחתי את כל התלמידים לעשות להם תיקון של השלג, כדי לתקן גם את הברית, וכל התלמידים התחילו לעשות איתי, יחד איתי, את התיקון הזה. אז אני מחלק לכם את החלום, אז זה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מסרים דרך חלומות, אתם יודעים את זה, שבעזרת השם אנחנו מתנקים לאט לאט, ושלג זה חלום מיוחד, שזה נקי, שזה זך, שזה בעצם תלגה, זה המדרגה העליונה ביותר. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אז אני בעזרת השם משתף אתכם שהלימוד שלנו, הקולקטיבי הזה, החשוב הזה, הוא מנקה, והוא מקדם את המהלכים ההיסטוריים בעולם. וזה לא רק שלנו, כמובן, של כל עם ישראל, אבל אנחנו מכירים את החבורה הקטנה שלנו. אל תחשבו שהשיעור הזה הוא סתם באוויר. הוא גורם למציאות מאוד מאוד חזקה, ומבקשים את השיעור הזה בכל מיני מקומות. אבל הוא לא מגיע לכל מקום, כי רצינו לעשות את הקבוצה המיוחדת הזאת, שצריך לחזק בתוך המסגרת הזאת את האהבה בינינו. חשוב מאוד, גם אם אנחנו לא מסכימים על כל מיני דברים ויש כל מיני שיטות וגישות, זה בסדר גמור. אנחנו מאותו גוף, אנחנו מאותו שורש, וברוך השם שיש שינויים קטנים, כי זה מראה שאתה משלים אותי ואני משלים אותך. זה לא אומר שאני זורק את כל מה שאני מאמין בו, לא. אני נלחם על שלי ואני אוהב אותך גם אם אתה בכיוון קצת אחר. וזה בסדר, אנחנו משלימים. לכן החיצונים זה צריכים לחזור, להחזיר את הדברים מהחיצונים מן הקליפות אל הקדושה, וחז ושלום כשנשארים שם אז זה בעיה. ואמר עוד עירוב עירובי חצרות, בשביל זה אנחנו עושים פטנט הלכתי שנקרא עירוב חצרות.
זה היה
בחוץ לארץ הרבה. נכון. אי הוא עמודה זה נקרא עמוד האמצעי, הוא תיקון התפארת דזירנפין שבעמוד האמצעי. כלומר, מה זה עירוב חצרות? חוזרים לאמצע. לוקחים את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואומרים כולם משותפים. נכון? יש לנו חצר אחת משותפת. למשל, בבניין בחוץ לארץ, בניין של 4-5 קומות נגיד, אם יש עוד יהודי איתך בבניין, אסור לך כבר לצאת מהדלת של הבית שלך עם כובע ביד, או עם מפתחות ביד. אז מה אתה עושה? אתה הולך ליהודי ההוא של אותו בניין, ואתה עושה עירוב חצרות בינך לבינו, כל השאר גויים. וכשיש לכם עירוב ביניכם, הסכמה ביניכם, אז עד הכניסה, היציאה הראשית של הבניין, מותר לך לטלטל בתוך הבניין עצמו. אבל בחוץ אסור כמובן, זה כבר רשות הרבים.
גם אם אתה דירה שקומה 6 הוא קו 7 ויש 50 קומות?
כן.
אני יכול לעלות עד לגג?
כן. בגלל שכל היהודים באותו בניין עשו ביניהם הסכם. בבית מלון כל המלון הוא רשות היחיד.
לא מעניין אותך, אתה לא שם בכלל.
כל המלון הוא רשות היחיד. באמת, ככה זה עובד. כל המלון הוא רשות היחיד. ובמטלטלים מבית לבית, ואז אפשר, אם יש לי אפילו כמה בתים, וילות, למשל בכפר שלנו, מה עשינו? עירוב של כל הבתים, ואז אני יכול לבוא לבית כנסת עם תלית ביד, אם לא אסור היה לי להחזיק. בצרפת כולם שמים מפתחות ובלגנים מסביב לחגורה, בונים כל מיני מנגנונים, אין לך כלום, אתה צריך להיזהר שלא יקשר לך איזה נייר טישו בכיס כשאתה יוצא מבית כנסת, אם לא זה כבר חיללת השבת. כל דבר קטן, מטריה, לא יודע מה, בין כה וכה זה מוקצה, אבל כל דבר קטן אסור לך לטלטל.
אבל למה בארץ ישראל בכלל צריך תחום כזה קטן, פרטי? למה אין תחום כללי של ארץ ישראל?
כי אמרתי לך, אם הערים היו דבוקות, צמודות אחת לשנייה, אז אפשר. אבל ברגע שיש רווח, אז אתה חייב לעשות תחומים פרטיים יותר. כן, נכון. נכון.
והמתנחלים, אתה אומר, מחבלים אותנו.
כן, ועל ידי זעיר אנפין, שהוא וו, דשם הוויה, אז מי עושה את העירוב הזה? הוו, נכון? רק הוו יכולה לעשות חיבור, כי זה נקרא וו החיבור. יכולים לטלטל ולהמשיך השפע מבית לבית. בסדר? אז ככה עושים עירוב שמטלטלים מדרגה ממדרגה. דהינון שכינה עילאה ותתאה. כלומר, מחברים בין הבינה, שכינה עליונה, עולם הבא, לבין המלכות, עולם הזה. אתה רוצה ללכת? בסדר? שהם סוד שכינה עליונה שהיא בינה, הראשונה של השם הוויה, שהיא בית לחוכמה. ושכינה תחתונה שהיא המלכות, האחרונה בשם הוויה. תשימו לב, אנחנו אף פעם לא יוצאים משם הוויה. כל השיעורים שלנו זה רק עיסוק בשם הזה. למה? כי זה לא שם של מי שהוא. זה השם של ההוויה כולה. זה, הכל מתהווה מזה. בסדר? שהיא בית לזעיר אנפין. הכל הולך ועובר דרך זעיר אנפין שהוא וו דשם הוויה, והוא הבריח התיכון המבריח מן הקצה העליון שהוא אימא עולם הבא, אל הקצה התחתון שהוא המלכות עולם הזה. כלומר, וו החיבור היא וו בין העולמות. ועליי הוא יתאמר, ועל אלו שתי השכינות, בינה ומלכות, נאמר, את שבתותיי תשמורו. זאת אומרת, יש לפחות שתי שבתות. עכשיו אתם מבינים מה כתוב? אלמלא שמרו ישראל
שתי
שבתות, מיד נגאלים. מי יכול לתרגם לי את זה עכשיו? יפה, מי שבעצם מביא את העולם הבא לעולם הזה, זאת הגאולה.
אמרת לפחות.
לא כתבתי, לא אמרתי לפחות.
אמרת לפחות.
לא.
אמרת, יש לפחות שתי שבתות.
מקודם אמרתי.
זאת אומרת שיש גם אפשרות של רבים. יותר. כן.
נכון. יש שבת בזמן, יש שבת במקום, יש שבת בנפש, תלמיד חכם נקרא שבת, יש הרבה שבתות. אם אני אומר לך לשמור שבת, תשמור על הרב שלך. זה מה שזה אומר. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
זה, על זה כיוונתי. זה, אבל זה, פה מבחינה... מבחינה זה קל.
אני שם.
מבחינת העולמות, זה אומר שהשומר שני שבתות, כן? נגאל. למה? כי מה זה הגאולה? זה להביא את השבת העליונה אל השבת התחתונה. זה הגאולה. זה אין משהו אחר.
בינה למלכות.
בדיוק. עולם הבא לעולם הזה. ככה נגאלים. כלומר, כשהערכים העליונים ביותר יגיעו לעולם שלנו, זאת הגאולה. שהם סוד שתי שבתות. ומה שכתוב, ומקדשי תיראו, זה המשך הפסוק, את שבתותיי תשמורו, ומיד כתוב, ומקדשי תיראו. כלומר, אל תשמור שבת ותשכח את המקדש, את בית המקדש, את המקום. דה הוא אותיות מקדש יוד. מקדשי זה מקדש יוד. הוא מפרש שהיא אות שבת, דה ברית. כלומר, את מקדשי תיראו, תשמור את הברית שלך. אם אתה רוצה לחבר בעצם, עכשיו אני קורא לכם את הפסוק בצורה אחרת, אם אתה רוצה לחבר את השבת הגדולה, שבת הגדול, עם שבת הקטן, אתה חייב לשמור את הברית שלך. כי אם אתה פוגם את הברית שלך, לא תצליח לחבר בין העולם הבא לבין העולם הזה. זה מה שזה אומר. לכן את מקדשי ומקדשי תיראו. דה ברית, כמו אות ברית. כי אות י' של מקדשי רומזת על אות שבת ועל אות ברית כאחד. וצריך לנטרה לבבת זוגה, שצריך לשמור ולהמתין מלהתייחד עם בת זוגו עד ליל שבת. זה מה שאמרתי לך, מיכאל. שאדם הראשון יזדווג לפני שבת. אם הוא היה ממתין לכניסת השבת,
זה נקרא גאולה.
היה כבר גאולה. גאולה שלמה, מלך המשיח. אז עצם זה שהוא התחבר עם אשתו מחוץ לזמן, כן, אז הוא פגם בעצם בקדושה הזאת של השבת. כמו שלמעלה הייחוד של זון הוא בשבת. אז תלמידי חכמים, החיבור שלהם האמיתי, זה מערב שבת, משבת לשבת. ואמר, דאי היא קדושה דילה, אשתו של אדם נקראת קדושה שלו.
זה לא שואלים אותך, אתה חייב לעשות את זה.
את מה אתה חייב לעשות? מה זה לא
את
שואלים?
את הזיווג בערב שבת. כאילו...
אבל אני, זה... אני אומר לך פה שיש המתנה, שאין בשבוע רק ב...
ברור.
זה משהו אחר.
זה מביא אותי למקום שאני... זה זמן שהוא הכרחי לבצע את הדבר הזה. זה לא שואלים אותך.
נכון, אבל השאר לא.
בסדר, אני מבין את השאר לא.
אבל יש משהו שכן שואלים אותך?
זה החידוש.
מה שואלים אותך?
ועובדה שלא כולם עושים את זה.
בתשעים.
כן. נכון. נכון, לא כולם תלמידי חכמים, גם אלה שחושבים שהם. אמר לי אחד בחוץ לארץ, אסור להתייחד בשבת. להתחבר בשבת.